נפתח את התוכנית כמו בכל שבוע עם אורחת מיוחדת, שהתפקיד שלה הוא נתינה בלתי פוסקת דרך ניהול מדרשיית בית שושנה בתל אביב. שלום ובוקר טוב, מינדי שמרלינג.
בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, יום צום היום.
כן. מרגישים את החלושס?
מוקדם אולי, אבל כן, אבל זה משפיע. זה משפיע. שרה בטבת, בכלל חודש טבת, אני שומעת ככה מסביב דיבורים שחודש טבת, וחורף, וחושך מוקדם, וקצת מדכא. וזה מתחבר לנו לעשרה בטבת.
אז בואי נעיר, כן, בואי נראה מה אנחנו יכולים להעיר פה.
הדבר הראשון מקסים ש... בדיוק ראיתי בשיחה של הרבי מלובביץ' שהוא אומר שכבר בתוך חודש טבת במילה הזו יש את המילה טוב. אם רק לחפש, אנחנו נמצא את זה בכל מקום. טבת זה טוב. והתפקיד שלנו למצוא את הטוב. אבל באמת אנחנו שואלים, כי גם בפרשת ויחי מאוד מעניין איך פרשת ויחי והעשרה בטבת מתחברים בהרבה מאוד נקודות שאנחנו ננסה לגעת לפחות באחת, שתיים. ומביאים אותנו לשאלה הזאת של... למה החורבן, ולמה הגלות, ולמה כל הניסיונות האלה, ולמה כל הקשיים האלה, ולמה דברים לא יכולים פשוט להסתדר, ולמה אפילו יש כאלה שטוענים, למה דווקא שאנחנו מקיימים את התורה ואת המצוות, ועושים הכל בצורה הנכונה, ומשתדלים ומקפידים על התפילה, ועל הצדקה, ועל כל הדברים, ולמה דווקא שאנחנו רואים בעיניים איך זה מביא לטוב בגשמיות, ו... אני ממש קוראת מתוך שיחה שהרבי מלובביץ' אומר שהיה הקדוש ברוך הוא, בן אדם יהודי אומר, אני מקיים את התורה ואת המצוות, אני כל כך משתדל, אז הקדוש ברוך הוא צריך לתת לי השירות, ואז גם יהיה לי יותר טוב, וגם לקדוש ברוך הוא יותר טוב, כי כשאנשים סביבי יראו שעל ידי קיום תורה ומצוות זוכים להשירות, אז גם הם יהיו שומרי תורה ומצוות. אז בעצם הכל יכול להיות הרבה יותר פשוט, למה צריך את כל הקושי הזה, למה צריך את כל ההתמודדויות האלה? ולמה צריך את החורבן שנמשך כל כך הרבה שנים, ואת עשרה בטבת? אבל הנקודה היא שאנחנו צריכים לדעת שצריך להתייגע. לא מקבלים שום דבר סתם ככה. נותנים לנו מלמעלה ניסיונות, כי על ידי זה אנחנו באים לטוב האמיתי. ואנחנו רואים בפרשה שלנו, שעל ידי הגלות של מצרים, שנסתתמו עיניהם וליבם, וזה גרם לכל כך הרבה צער, דווקא בזכות הגלות הזו, זכו להגיע לגילוי של מתן תורה. בלי הגלות, לא היו מגיעים לגילויים של מתן תורה. וכך גם עכשיו, בגלות שאנחנו נמצאים בה, שהיא ארוכה הרבה יותר מגלות מצרים, אבל דווקא על ידי עבודה, מתוך מסירות נפש, ועל ידי זה שאנחנו עומדים בתוקף, ובלי להתפעל מקשיים וניסיונות, גם שלא מתגלה לנו הקץ, הרי כל הסיפור בפרשה הוא שיעקב אבינו רוצה לגלות לבניו את הקץ, ורק לתאר ולדמיין את המעמד הזה שיעקב אבינו, וכל 12 השבטים סביבו, אומר להם, הנה, אני הולך לגלות לכם עכשיו את הדבר שכולנו הכי רוצים לדעת, ואני מתארת לעצמי את ההתרגשות שהייתה שם, את הרגע הזה שמחכים לשמוע, ו... נסתתם ממנו, הוא לא יכל לגלות להם את הקץ, כי קדוש ברוך הוא לא רוצה שנדע, הוא רוצה שאנחנו נעמוד בתוקף ולא נתפעל, גם כשאנחנו לא יודעים. ובזכות זה אנחנו נזכה לכל הגילויים ולכל הטוב שמחכה לנו בגאולה שאמורה להגיע כל רגע, ודווקא ביום כזה של עשרה בטבת, שהוא יום של צער וחורבן, אנחנו יודעים גם שעשרה בטבת, אם היה חל בשבת, היו צמים בשבת, שזו תמיד שאלה למה דווקא עשרה בטבת שלכאורה עוד לא קרה כלום, בסך הכל התחיל המצור, לא נחרבה העיר, לא נשרף בית המקדש, למה כל כך חמור? והנקודה היא שהרגע הזה, שזה מתחיל, זה הרגע שצריך להיזהר ממנו. כשחס וחלילה מתחיל משהו שהוא לא טוב, אנחנו צריכים לברוח ממנו כמו מאש, לעשות את כל ההשתדלות להפסיק את העניין הזה, כי זה הרגע הנכון שבו אנחנו צריכים לעצור. ולכן צום עשרה בטבת הוא כל כך חמור וכל כך משמעותי, כי הרגע הזה שהכל התחיל, הוא הרגע שבסופו של דבר הביא לחורבן והביא לגלות והביא את כל עם ישראל לצאת לבבל. שזה שוב מתחבר לנו לפרשה, כי בפרשה אנחנו רואים שיעקב אבינו מבקש מיוסף לפני שהוא נפטר, מה הוא מבקש ממנו? שיקבור אותו בארץ ישראל. וזה נוגע בנקודה רגישה, כי יוסף הצדיק יודע שאמא שלו לא נקברה עם כולם. ולא נקברה במערת המכפלה כמו כל האבות והאימהות. ויעקב אבינו אומר, כן, אני מבקש להיקבר במערת המכפלה. אבל הנקודה הזאת שרחל קבורה שם, היא בעצם מחברת אותנו לכל העניין הזה של החורבן והצער, שהתפקיד שלנו כנשים הוא כל כך גדול בהקשר הזה, שלנו יש את הכוח באמת לעשות את כל ההשתדלות כדי להביא לגאולה. כי רחל אמנו מבטרת. אנחנו מכירים כולם את הסיפור של רחל שמבטרת ללאה על יעקב ועל הסימנים, אבל הביטור הלא פחות גדול הוא הביטור הזה שהיא מבטרת למקום הקבורה שלה במערת המכפלה, והיא הולך, מוכנה להיקבר בבית לחם לבד. למה? כי היא יודעת שבעוד כך וכך שנים עם ישראל יעבור שם בגלות, שיגלה אותם נבוזרדן אחרי ש... כמו שאמרנו, כשהתחיל המצור, זה הביא בסופו של דבר. אם לא עוצרים בהתחלה, אז חס וחלילה מגיעים לחורבן. אז כשהגיע הרגע הזה של החורבן והגלות, בדרך הם יעברו בקבר רחל, ושם הם יוכלו לבכות ולהתפלל, ושם אנחנו מכירים כולם את מה שרחל מתפללת, כל ברמה נשמע, והיא מבקשת, והיא היחידה שמקבלת את הבשורה של מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. רחל, אם היינו מוותרת, זה נותנת לכולנו את הכוח לוותר במקומות הנכונים, לוותר דווקא מתוך מקום של עוצמה. מדברת על נתינה, וזאת הנתינה הכי גדולה, כשאני נותנת ממקום של חוזק, של עוצמה, ואני יודעת שצריך לתת, ולתת באופן כזה שייתן כוח לכל עם ישראל להגיע לגאולה ולהתמודד עם כל הדברים האלה שקורים סביבנו, ולא להתפעל, לא להתפעל מכלום. אני אתמול ראיתי, יש לנו בבית כנסת הגדול של חב"ד בתל אביב, איפה ש... בכנסת גאולת ישראל, למי שמכיר, מגיעות קבוצות של ילדי תיכון, שלצערנו הם עושים סבב של דתות. כך קוראים לזה, הם הולכים לבית כנסת, ולא רוצה אפילו למנות למה השאר, אבל ברוך השם שהם באים לבית כנסת, מבתי ספר לא דתיים, ויושבים ומקשיבים ומלמדים אותם, ואתמול אני נמצאת במשרד בכלל, ואני שומעת שירה וריקודים, ומה מסתבר? שהגיעה קבוצה של נערי תיכון, והרב גרליצקי דיבר אליהם, ואז הוא הציע להם להניח תפילין, והסתבר שיש שם כמה וכמה ילדים שלא הניחו תפילין אף פעם.
וואו.
על הקורונה לא עשו בר מצווה. וזה אחרי שאני שומעת איך המורה שלהם אומרת להם, אתם יודעים, מחר יחול עשרה בטבת, זה היום שבו נכנסו הבבלים לירושלים, וב-17 בתמוז נכנסו הרומאים לירושלים, ומספרת להם את זה הכל בתור לא חורבן, לא בית מקדש, לא צער, לא אבל. ואני חושבת, ופתאום את רואה את הילדים האלה רוקדים ושמחים ומתרגשים עם התפילין, וזה כל כך פשוט לראות מה זה נשמה יהודית, ולהבין שאנחנו לא צריכים להתפעל מכלום, רק לעשות ולהאיר את הנשמות ולמצוא את הטוב שתמון בכל דבר, וזה מה שיביא לנו את הגאולה. אם אנחנו לא נתעסק בכל הכיסויים האלה, כי כיסויים ונשיונות יש בלי סוף, אבל הטוב נמצא בכל דבר, אפילו בטבת מצאנו אותו, את הטוב שמתחיל את טבת, וגם בעשרה בטבת, בעזרת השם, שנזכה עוד היום.
אמן ואמן.
יום קצר בחורבן משיח יבוא.
אמן, וואי, מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב. אני לוקחת איתי שטבת זה טוב, כי בתוך המילה עצמה, אנחנו כבר רואים את הטוב שמחכה לנו.
בדיוק, רק צריך להסתכל, קצת לחפש,
להעמיק.
להסתכל עם טוב, והטוב נמצא.
תודה רבה. כל חי תמיד איתי.